מאזינים יקרים, ברכה ושלום. כ-15 פעם חוזר הביטוי כאשר ציווה השם את משה בפרשתנו. לשם מה? בחירת המשכן וכליו וגדי כהונה חוזרות מילה במילה בדיוק נמרץ פעמיים. האם אין הדבר מיותר? מדוע לחזור 15 פעם כאשר ציווה השם את משה? התורה חוזרת בגישה בכל מילה ומילה שהתאום מדויק בין התכנון ובין המצווה. שום דבר לא נקרא, הכל כמתוכנן. בצלאל נקרא כך משום שהוא עמד בצל אל. הצל, בצלנו כאן, הוא תעתיק מדויק של המקור. האור הוא האידאה, הרעיון. הצל הוא השלחתה המעשית. התוכן והכלי, הרוח והמעשה, תואמים זה לזה. מטבעם של דברים שרעיון זוכה להתלהבות רק בתחילת הדרך. אחר כך יש דעיכה. בהתחלה הכל טהור, הכל שם שמיים. אין אינטרסים ואינטריגות. אולם כשהרעיון מתחיל להתממש, מתחילה ירידה. מתחילה להיווצר ממסדיות, אחר כך ביצועיות. וכשהביצועיות משתלט, הרעיון נעלם, והאמצעים עלולים להפוך למטרה. רבי מקוצק אמר כך על החסידות, אמר רבי השם טוב, הביא רעיון נפלא לעולם, רעיון של אהבת השם. סביב הנקודה הזאת, הוא בנה מערכת שלמה של אדמורים, שטריימלים, וזופיצום, ופדיונות, וטישים, וכל המערכת של סביב החסידות, סביב כל המערכת מיועדת לשם הנקודה המרכזית הזאת, העיקרית, איך להגיע לאהבת השם הנכונה והגדולה. מה עושה שטן? הוא לוקח את הנקודה, ומציא אותה. והמעגל ממשיך להסתובב. האדמורים, והזופיצום, והשטריימלח, והשיריים, והטישים, הפדיונות, הכל נשאר, אבל הנקודה יצאה. הוא גם היה ידו קיצוני מאוד בהגדרתו, זה לא כדי כך היה, אבל הביקורת שלו מאפיינת גישה של כל רעיון יפה, אחר כך משך הדעות עלול להיווצר מצב שהכלי משתלט על הרעיון, והרעיון כאילו נעלם. במשכן זה לא קרה. המשכן היה בדיוק, הביצוע תמת את הרעיון מילה במילה, פרט לפרט. אם כי לצערנו, במשך הדעות, קרה למשכן מה שהיה לא רוצה לקרות לו. במשך הדורות, הביצוע לא עקב תמיד את הרעיון הראשוני. החזר עמדו על הכפילות, זאת אומרת, משכן. משכן זה ידעו משמעותית. פעם אחת שם שכינה, או פעם אחת שם משכון, דיינו ערב. הערב מתמשכן כאשר הרבה לא פוריה. כאשר סטייה מהתכנון המקורי, נלצים למשכן את המשכן. הוא עלול לחרב, והסטייה בדקו המקורית. ירמיהו אומר זאת אחרי הרבה מאוד שנים, תלכו נא אל מקומי אשר בשילו, ששכנתי משם בראשונה, וראו את אשר עשיתי לו בפני אחד בני ישראל. זה אומר זה לאנשי ירושלים לפני החורבן. תלמדו משילו. עד ירמיהו לא ידע מה שקרה לשילו. שילו נעלמה מהמפה. הייתה במעלי, אחר כך הארון נפל בידי הפלישתים, ומאז שילו נעלמת. אין הסבר בתנ״ך. ירמיהו מגלה לנו דברים שלא ידע מקודם, ששילו חרבה. כלומר, קרה אסון משילו. הפלישתים כנראה הגיעו משילו והרסו את העיר והרסו את המקדש. התנ״ך לא מספר על כך. כי בזמנו לא היה נחוץ לדעת את זה, מה הסיבה. התנ״ך שומר את זה ללימוד לקח לדורות הבאים לפני חורבן ירושלים. אבל מה הרקע לחורבן? זה התנ״ך כן אומר. שמואל נשלח לבשר לאלי את הבשורה המרה שבניו לא הולכים בעקבותיו, ולכן הם יאנשו. הוא אומר להם, אמור אמרתי ביתך ואת אביך יגרחו בני עד עולם, ואתה נאום השם חלילה לי, כי מכבדה יכבד ובוזה יקלו. הוא טוען להם, למה תבעטו בזבחי ומלכתי אשר תביא תמעון? אתם בועטים בזבח מלכה. הכהנים, בני אלי, להוציא מאלי עצמו, שהיה כהן גדול, שתי משמעות, גם גדול בגיל, גם גדול בתורתו, בקדושתו, גדול בכל מה שיצא, גם תפקידו ככהן גדול, אבל בניו לא הלכו בעקבותיו. הם הלכו את המקדש ככלי לצרכיהם הפרטיים. אגב, גם שמואל עצמו קרא לו הדבר דומה, שבניו לא הלכו בעקבותיו. אנחנו אומרים שהם הרבו את חזניהם, פרנסיהם, הגיעו את הממסד. גם בני אלי ראו את משכן שילו כממסד ובשרת הכהנים, גם בני אלי, גם בני שמואל, עסקו באמצעים בשחות המטרה. שמואל נועז להעביר לדורות הבאים את המסר על הצורך בתהרת הכלים, להיזהר שלא כל כלי מתאים, ועלול להיות שהכלים ישתלטו על המטרות, והמטרות ייבלעו באמצעים, לכן הוא זה גם שמוסר את מידת המקדש לדוד, כי הוא רוצה לומר לו, עליך לבנות בית מקדש, שבו המטרה תישאר במקומה, והאמצעים ידעו לשרת את המטרה, והכלי יישאר כלי טהור, לא כמו שקרה בסוף ימיה של שילה. ושגם דוד זה לא עזר, לצערנו, בהמשך הדורות, ראינו שגם ירמיהו מדגיש זאת, שבימי החורבן, הראה הדבר הזה שהמטרה נשכחה, האמצעים הפכו למטרה, והמן חשב שהמקדש הוא ערך לפני עצמו, מקדש השם, מקדש השם, מקדש השם, הם חשבו שהמקדש הוא המציל, לא התוכן שלו, לא המטרות שלו, לא עבודת השם שבו, אלא המקדש עצמו, המבנה, המבנה הוא זה שיציל את עם ישראל מכל צרותיו, וכאן טעות, המבנה כולו לא נועד לשרת מטרה עליונה, וכשלא משרת את המטרה העליונה הזאת, והמטרה נשכחת, המקדש הוא בעצם מבנה עזוב, שומם, חרב, גם כשהוא נראה פעיל, הוא עדיין למלוכה. בני הדור פנו לשמוע, אמרו שבניו לא חדיק אותיו. ולכן אי אפשר להמשיך על את המסורת הזאת של שופט, כפי ששמואל, שהשופט מעולה, גדול השופטים, הוא נצח במלחמה עם פלישתים לראשונה, הוא העלה את הרמה ועם ישראל בצורה מאוד משמעותית. אין להשוות את תקופת שמואל לתקופת תקופות אחרות. תקופה של ארגון עם ישראל והתעלותו וכל הבחינות. אבל הצורך היה בהמשך. מי יבוא אחרי שמואל? בניו לא יכולים לבד דרך, הם סתו מהדרך. והעם רצה מלוכה. ואז שמואל אמר, אותו והיה אתכם מלוכה. מה אתה חושב, תבנו כלי יותר מוצלח? אם הכלי הזה לא ימלא תוכן, אז זקתם, התנמדתכם עם המלוכה, משרתת מטרתה לקדש, לעלות, לטהר, לרומם את הרוח לעם ישראל, היא אכן מלוכה ראויה. אבל אם היא לא תעשה זה, היא תהפכת כוחנית לעצמה, והמלך יהיה מלך כוחני, אלים, שיתעלל בעם, ינצל את העם רק למטרותיו האישיות, ואז הוזקתם דמלככם. נושא זה של המתח שבין הכלים והאור, בין המצרים למטרה, מלווה את האנושות כולה, את כל החברה האנושית, ובפרט את עם ישראל מתחילת הדרך ועד ימינו. אנחנו חוגים עכשיו 60 שנה למדינה. גם המדינה היא כלי גדול, בתנאי אחד, שיתשרת מטרתה. היא נועדה על פניה, כל הדברים הפשוטים, להעלות את עם ישראל לארץ, לבנות את הארץ, ליישב אותה, להבטיח את הקיום הביטחוני, הכלכלי, וגם המשך הרציפות של עם ישראל, כאן עם ישראל יכול וצריך להמשיך. אנחנו כמובן שואפים יותר מזה, שואפים גם לתרבות, לערכים, למשפט, לתורה, למוסר, לצדק, אור לגויים. והדברים גם נאמרו לי, מנהיגים חילוניים לפני 60 שנה. לצערנו, הדברים רחוקים מהביצוע. וזכותנו לדאוג לכך שהרעיונות האלה לא יגנזו, שלא יכניסו אותנו במרכאות, אלא שיהיו מטרות חיות, מטרות שלמענם אנחנו נפעל. וכל אחד ואחד צריך לדאוג לכך שאכן המדינה, או כל מה שהוא עושה במדינה, אכן ישרת את הערך הגדול הזה, את המטרה הנשגבה הזאת, שיהיה להיות אור לגויים, כי אתם ממלכת כהנים וגוי קדוש. שם כך הוקמה הממלכה הזאת. המטרה צריך לדשת אמצעים. כלומר, שהאמצעים ישרתו את המטרה הקדושה ולא להפך. שהכלים יקים לאורות, ולא אורות לכלים. אז זה הפסוק אומר, כל כלי יוצא לא יצלח. ובשכל זאת נחלת עבדי השם. שיזכירו להם לראות באמת בגולת עם ישראל והשלמה מים מנומן.